say, Solidos Oshashuoi, all the words of Vadati, Behioni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוהי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. היום יום שלישי, חפהי בתשרי תפשין פי א', מסכת העירובין, דף סמכי, ואם מסכת העירובין מכילה בתוכה קוף אי דפים, הווה אומר שניצבים אנו מרחק 40 ימים ודפים מסיום המסכת כולה בעזרת השם ובישועתו. רדיו קול חי, זוהי האכסניה לכל התורה הנשמע בארצנו מחוצה לה, והתדרים בהם מגיעים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם 92.8, 93 ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעת הדשמיה הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. בשבת הבאה עלינו לטובה, שבת בראשית, פרשת בראשית, שבת מברכין, וערב ראש חודש חשבן. הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, לססון ולשמחה, לישועה ולנחמה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, כתב רשי מה טעם פתח בבראשית. שאם יאמרו אומות העולם לישראל הסתימתם שכבשתם ארצות שבעה גויים, הם אומרים להם כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא. הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה להם, וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. יש להתבונן, הרי כל הנכתב בתורה עוסק בעניינים העומדים ברומו של עולם. הייתכן שהתורה פותחת את דבריה בסיפור הבריאה רק כדי שיהיה לנו מה להשיב לטענות הגויים? והנה דבר מופלא, אנחנו רואים שבכל הפעמים שחזרו היהודים לארץ ישראל הייתה חזרתם על ידי מלחמה וכיבוש, בכדי לשמוע, לסתימתם. הראשונה, כיבושו לעם מצרים בתקופת יהושע בן נון, היו 7 שנות מלחמה שבהם נלחם עם ישראל בעמי כנען, ואין ספק שישראל שמעו לסתימתם. כידוע שלחמו נגד 6 מעמי כנען במקום 7, ונאמר בתלמוד הירושלמי שהעם הגרגשי ברח לאפריקה, הגיע ללוב ושם, ליד אחד הנערות עומד שלט עד היום שבו כתוב בכתב פינקי, ברחנו מפני יהושע הליסטים. השנייה, כיבוש עולי בבל בתקופת עזרא ונחמיה, למרות שעלו לארץ ברשות כורש, קמה התנגדות רבה בקרב השומרונים, ואף הם נלחמו בנו, כמבואר בנחמיה פרק ד'. אין ספק שגם כאן שמעו, ליסטים אתם. גם בתקופה זו כשחזרנו לארץ, חזרה זו רצופה במלחמות רבות הממשיכות עד ימינו, כשהטיעון המרכזי הוא, גנפתם מאיתנו את הארץ. נמצא שטענת אומות העולם ליסטים אתם מלווה אותנו לכל אורך ההיסטוריה בשובנו לארץ ישראל. במהלך זה מופלא הוא, מדוע זקוקים אנו לחזור לארץ בדרך חתחתים? היבצר מהשם דבר? והרי ניתן היה לעלות לארץ בשלום וללא מלחמות כלל. ועוד מתבאר בדברי רעשי שתשובתנו לאומת העולם היא שבתורה כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם והארץ שייכת לו. הוא זה שנתנה לאומות והוא זה שלקחה מהם ונתנה לנו. והדבר מופלא, הגויים עלולים לענות לנו, כי אין הם מקבלים את התורה כמסמך מחייב, ולחיזוק דבריהם הם יאמרו, הרי אתם בעצמכם אומרים זאת, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. זוהי תורת משה רבם של ישראל, ואין אנו מקבלים מסמך אנושי כמסמך מחייב. אבל התבוננות בסוגיה הזאת תלמדנו דעת. העלייה לארץ בדרך כיבוש לצורך שתי מטרות היא משמשת, אחת בשביל עם ישראל ואחרת גם בשביל אומות העולם. עיקרון יסודי שחייבים להכיר אותו. כרטיס הכניסה לארץ ישראל הוא שעם ישראל מחויב להודיע מיד בכניסתו לארץ, לנו יש תורה. ידיעה זו חשובה קודם כל לעם ישראל עצמו. התשובה היחידה הקיימת בהמתחתנו לטענת האומות ליסטים אתם היא, שכתוב בתורה שהארץ היא שלנו. בתשובה הזו השתמשו בשעת הכרזת המדינה במוסדות האום. הדיון באום גרם לראש הממשלה בעל כורחו להיזכר בתורה ולהשתמש בה כמסמך מחייב שמחייב גם את הגויים. החזרה לארץ דרך כיבוש מכריחה את העם היהודי להיות צמוד לתורה ולראות בה כמסמך אלוקי מחייב, ויש סיכוי שבבוא היום ראש הממשלה ישמור את מצוותיה כמסמך שמחייב גם אותו, לאחר שטען באום שזה מסמך שמחייב גם את אומות העולם. הפלא שקרה באום הוא שנציגי הרב לא אמרו לראש הממשלה, הרי אתה לא שומר שבת, אם כן בהתנהגותך אתה משדר שהתורה היא לא מסמך מחייב. התועלת השנייה לנו ולאומות העולם. בוויכוח עם אומות העולם למי שייך את הארץ, נצטרך בסופו של דבר להוכיח בפני קהל ועידה שהתורה שלנו ירדה משמיים ולכן היא מסמך מחייב. להבהרת העניין נמשיל את הדבר במשל. למשטרה הגיעה ידיעה מוקדמת על פריצה מתוכננת לאחד מסניפי הבנקים. המשטרה הציבה מערה וצולמו כל שלבי הפריצה. כשסיים הגנב את מלאכתו, נתפס על ידי השוטרים והובא לבית המשפט. המשטרה הציגה את כל הצילומים בפני השופטים וברור היה שהעצור הוא אכן הפורץ. שואל השופט את הגנב, מה יש לך לומר להגנתך? השיב הגנב, נכון שפרצתי, אבל פרצתי לבנק שלי. אמר השופט, נפסיק עכשיו לדון בטענת גניבה ונעבור לבירור המסמכים כדי לברר את בעלותו על הבנק. ולענייננו, אומות העולם יתנו ליסטים אתם. ואנחנו משיבים, יש לנו מסמכים שהארץ שלנו. ממילא אומרים השופטים, יש להפסיק לדון בטענת הגניבה ולעבור לבדיקת המסמכים המבררים שהארץ אומנם שייכת לעם ישראל. פותחים את התורה ושם כתוב שהארץ שלנו. אומות העולם יטענו שזה מסמך אנושי. נוכיח להם מתוך התורה שזה מסמך אלוקי. ומכאן יצעד העולם כולו להכרה שרק תורת ישראל היא היחידה שירדה משמיים. וההוכחות לכך שהרי כתובים בה נבואות רבות על ההיסטוריה העתידית, המהוות עדות ברורה שירדה משמיים, כמובן ברמב"ן בפרשת כי תבוא ובפרשת ואתחנן. התועלת שבוויכוח הזה תועיל ביתר סט לחיזוק האמונה של עם ישראל בתורה משמיים. באופן זה יאלץ עם ישראל להיזכר בכל הדורות שהתורה היא מסמך אלוקי, ומחויבים אנו לשמור את כל הכתוב בה. ואם כן, סיפור הבריאה נועד בעיקרו לצורך העם היהודי לדורותיו, שיהיה מחובר לנצח באמונה שהתורה היא מן השמיים. אך יועיל גם להוביל את העולם כולו להכרה באמת הזו, לצורך תיקון העולם במלכות השם. דברים מופלאים מפי הגאון רבי יחיאל ויצמן שליט, המרצה בכיר בערכים, צורבא מרבנן כדבאי. בשמחה ובטוב לבב, ניגשים אנו להגות בתורתנו הקדושה, להתייגע בתורה שבעל פה, ונושאים תפילה. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא יירא דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה, ויסמיכו בחבריי ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. פותחים כהרגלנו הטוב וסייעת הדשמיא הגדולה, עם מצווה אחת מהתורה שבכתב, מן התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך, היום הזה מצווה קוף צדי ב', שלא לגלות ערוות אחותו בכל צד שהיא אחותו משורשי איסור הקרובות, כתבנו בערוות אם לאל במצווה קוף צדי מה שידענו בהם. וכעת על הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בסייעת הדשמיא הגדולה, פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף סייעת הדשמיא, דף סמך דלת במסכת עירובין. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, האם צריך שחמישה שכירים שבבית הנוכחי השתתפו כולם בעירוב ומדוע? והתשובה, אינם צריכים, שרק להקל אמרו שהם כבני ביתו. שאלה שנייה, מה דורשים מהפסוק ורואה זונות יאבד און? התשובה, שמי שאומר שמוע זו נאה וזו אינה נאה, מבטל כבודה של תורה. שאלה שלישית, על מי נאמר שיקח במה שזכה ספר תורה? והתשובה, המחזיק בנכסי הגר ויש אומרים אף בעל שזכה בנכסי אשתו ויש אומרים אף אם מצא מציאה. שאלה רביעית, אילו דברים מפיגים את היין ומתי הם לא מפיגים אלא עושים הפוך? התשובה, דרך מיל ושינה כלשהו, ודווקא כששתה עד רביעית יין, אבל ביותר מכך דרך תורדתו ושינה משקרתו. שאלה חמישית, המוצא אוכלים האם יעביר עליהם או שיתלם? בדורות הראשונים אינו מעביר כיוון שלא היו בנות ישראל פרוצות בכשפים, ובדורות האחרונים מעביר ודווקא כשמדובר בכיכרות שלימים, אבל בפרוסים אין עושים כשפים ולא יעביר. שאלה אחרונה על דף סמך דלת, מה הביאור שאין צריך לפתוח בחרתה? והתשובה, לרשי שאינו צריך למצוא פתח, ולתוספות שאין צריך חרתה. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות לשינון, סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדף סמך דלת במסכת עירובין. ותלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו מקדישים ולומדים לרפואתם השלימה של חולי עמך בית ישראל, ובתוכם מוישה בניטל, ויביאן יוכבת בת אסתר, חיה גיטל בת יפה שנדל פייגה, נחמה בת יפה שנדל פייגה, חנה בת אסתר, לאה בת אסתר, חיה פנינה רחל בת נעמי, רוחמה בת נעמי, גרשון בן שרה, חיים בנימין מורדכי בן עידה, חיה שרה בת רחל לאה, אברהם מנחם בן אינדה מירה, והרב מרדכי מוטלי שכר בר בן רחל. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליא לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימה. את תלמוד תורתנו אנחנו לומדים ומקדישים לכבוד עמוד החסד והתורה. רבי שלמה חיים בן מנשה ובריינה לאורך ימים טובים, לחורף מלא בריאות, שפע ברכה והצלחה וכל מילה דמיטב, מעתה ועד עולם. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראי אל עיקר וטורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע, פעמיים כיתוב חפהי בתשרי תשפי א', קר וטורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף סמכי, במסכת עירובין. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף סמך דלת עמוד ב', חמש שורות מתחילת העמוד מן המילים, אמר רמי ברבא, דרך מיל ושינה כלשהו, מפיגין את היין. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא גדולה, כי אתנו יוצאים לדרך העולה בית השם ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. לאל בדף סמך דלת עמוד א', אמר רב יהודה בשמו של שמואל חכם ששתה רביעית הלוג יין על יורה הוראה הלכה למעשה, משום שהיין תורד את דעתו לזמן מה. שווה הגמרא לענייני שטוי ושיקור ומביאה דרכים להפגת השכרות, אמר רמי ברבא הליכה בדרך שאורכה מיל, מיל הוא מידת מרחק של 2,000 אמה ובזמננו, במידות זמננו לשיטת הגאון רב חיים נועה, זה 960 מטר, לשיטת החזוני של 1,152 מטר. אז הליכה בדרך שאורכה מיל ושינה בשיעור כלשהו, זו או זו, מפיגין את היין ששתה קודם להליכתו או לשינתו. ואין היין משפיע על אבות ומותר להורות ולהתפלל. מביאה הגמרא הגבלה בדבר. אמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, בשמו של רבא ברבוע, לא שנו שדרך מיל ושינה כלשהו מפיגים את היין, אלא באופן ששתה יין כדי רביעית, בשיעור רביעית בלבד. אבל אם שתה יין יותר משיעור רביעית, כל שכן שדרך שהליכה בדרך לאחר שתייתו זו תורדתו, מבלבלת את דעתו יותר, ושינה שהוא ישן לאחר שתייתו, משקרתו ביותר. מביאה הגמרא מעשה ממנו יש לדון על האמור לאל שדרך מיל מפיגה את היין. מקשה הגמרא, והאם דרך מיל מפיגה את היין? והתניא, שנינו בברייתא מעשה ברבן גמליאל שהיה רוכב על החמור, והיה מהלך מעכו לכזיב. ערים אלו נמצאות בגבול מזרח צפון ארץ ישראל. העיר עכו נמצאת בפינה המזרחית צפונית, אלא שמשם יוצאת רצועה השייכת לארץ ישראל לצד צפון, ושם זה חזיב. כך הגמרא במסכת גיטין בדף זין עמוד ב', והיה רבי אילאי מהלך אחריו, ומצא רבן גמליאל גלוסקין כיכרות לחם בדרך. אמר לו לרבי אילאי, אילאי, תול ערם את הגלוסקין מן הדרך. אחר כך מצא רבן גמליאל נוכרי אחד, אמר לו לנוכרי, מבגבי, כך היה שמו, תול גלוסקין הללו מאילאי, קח אותם לעצמך. בהמשך התבהר מה הטעם שנתנם לנוכרי ולא נתן לרבי אילאי לאוכלם. ומה הטעם? לא נאסרו בענה. נטפל, התקרב והתחבר לו רבי אילאי לנוכרי, אמר לו לנוכרי מאיכן אתה? אמר לו הנוכרי מהעיירות של בורגנין. עיירות שהיו בנויות מסוכות של שומרים. כפי הנראה, היו גרים שם שומרים רבים. אמר לו רבי אילאי, ומה שמך? השיב לו הנוכרי, מפגי, שמייני, שמי. חזר רבי אילאי ושאל אותו, כלום, הכירך רבן גמליאל מעולם? אמר לו, לאו. אומרת הברייתא באותה שעה, למדנו שכיוון רבן גמליאל את שם הנוכרי ברוח הקודש, הרי קראו בשמו מפגי, אף שלא הכירו מעולם. מוסיפה הברייתא ושלושה דברים להלכה למדנו באותה שעה. א', ממה שאמר רבן גמליאל לרבי אילאי להרים את הגלוסקין, למדנו שאין מעבירין לא חולפים על פני האוכלין המוטלים בדרך, מבלי להרימם, אלא חובה להרים אותם כדי שלא יתבזו. ב', ממה שאמר לרבי אילאי לתת אותם לנוכרי ולא יתיר לו לאכול אותם מעצמו, למדנו שכאשר נמצאת פת בדרך ואין יודעים אם היא פת נוכרי או פת ישראל, הולכים אחרי רוב עוברי דרכים. אם רובם נוכרים יש להחזיקה כפת נוכרי ולאוסרה באכילה לישראל. ואם רובם ישראל, ניתן להחזיקה כפת ישראל ולהתירה. ועל כן, כאן שהיו רוב עוברי דרכים נוכרים, עשה רבן גמליאל לרבי אילאי לאכול את הגלוסקין. והרשש מבאר שהחידוש הוא שאפשר רבן גמליאל חושש למיעוט כמבואר במסכת חולין דף י' עמוד א'. היה מקום לומר שכאן ילך אחר המיעוט להתיר, משום שאין איסור פת נוכרי אלא מדרבנן. אין הדבר כן, אלא לעולם הולכים אחר הרוב. וחכמים אסרו לאכול פת של נוכרים כדי שלא יבואו לאכול עמם במסיבה אחת, לשתות את יינם ולשאת את בנותיהם, ולעבוד עבודה זרה, כאמור במסכת שבת בדף י"ז עמוד ב'. והדין השלישי ממה שאמר לרבי אילאי לתת את הפת לנוכרי, אף על פי שהמעשה היה אחר הפסח, כך ידוע תנאים מסדרי הברייתא, למדנו שחמצו של נוכרי שעבר עליו הפסח אחר הפסח מותר בהנאה לישראל. שאם היה אסור בענה, היה לו לחשוש שם עבר הפסח על הגלוסקין ונאסרו בענה, והיה אסור לתת אותם לנוכרי, כיוון שהנוכרי מחזיק טובה בזה שנתנן לו, ונמצא שנותן נהנה בכך. ובמסכת פסחים בדף כוח עמוד א' נחלקו רבי יהודה ורבי שמעון אודות חמץ שעבר עליו הפסח. לדעת רבי יהודה חמץ שעבר עליו הפסח אסור מן התורה באכילה ובענה, ולדעת רבי שמעון אין איסורו אלא מדרבנן בלבד ומשום כנס. אז לדעת רבי יהודה, שזה אסור מדאורייתא, האיסור הוא בין בחמץ של ישראל ובין בחמץ של נוכרי ובין בחמץ של הקדש. לדעת רבי שמעון לא אסרו חכמים אלא בחמץ של ישראל בלבד. והלכה כרבי שמעון כאמור בשולחן ערוך אורח חיים סימן תמ"ב סעיף א'. ממשיכה הברייתא בסיפור המעשה, כיוון שהגיע רבן גמליאל לחזיו, בא אדם אחד לפניו להישאל על נדרו, כלומר ביקש שיתיר לו רבן גמליאל נדר שנדר. האוסר עצמו בנדר יכול להתיר את נדרו בכך שישאל עליו אצל חכם או על ידי פתח, דהיינו שיאמר לחכם שאילו היה יודע כך וכך לא היה נודר או בחרטה, כלומר שאומר לו שהוא מתחרט על הנדר. החכם אומר לו מותר לך. ההתרה נעשית על ידי חכם או על ידי שלושה אדיוטות. אז שהגיע רבן גמליאל לחזיו, בא אדם אחד לפניו להישאל על נדרו. אמר רבן גמליאל האדם זה שהלך עמו, כלומר לרבי אילאי, כלום שתינו מקודם לכן רביעית יין האיטלקי, שיין זה היה חשוב ומשובח יותר משאר יינות. אמר לו רבי אילאי, הן, אכן שתינו. אמר לו רבן גמליאל, אם כן, איני יכול להזדקק לו עכשיו להתרת נדרו ששתיית היין תורדת את הדעת. כאמור לאל, ואין להתיר אז נדרים, לפי שהתרת נדרים היא גם כן בכלל לא רעה, ולכן כל מי שאסור לו להורות מחמת שהוא שתוי או שיקור, אסור לו להתיר נדרים, אומר המאירי. ועל כן יטייל אחרינו עד שיפיג יינינו, וטייל אחריהן אותו אדם דרך של שלושה מילין, עד שהגיע רבן גמליאל לסולמה למעלות של אר צור, כיוון שהגיע רבן גמליאל לסולמה דצור, ירד רבן גמליאל מן החמור ונתעטף בבגדו, וישב והתיר לו נדרו. אומרת הברייתא והרבה דברים למדנו באותה שעה. א', ממה ששאל רבן גמליאל את רבי אילאי אם שתה רביעית יין האיטלקי, למדנו שרביעית יין האיטלקי משקר, ולכן בירר רבן גמליאל אם שתה ונשתקר. ב', ממה שלאחר שנודע לרבן גמליאל ששתה רביעית יין האיטלקי ונשתקר, מעין להתיר את נדרו של אותו אדם, למדנו ששיקור על יורה, שכן גם התרת נדרים הוראי. ג', ממה שאמר רבן גמליאל השואל שילך אחריהם עד שיפוג יינם, למדנו שדרך מפיגה את היין. ד', ממה ש... כשבא רבן גמליאל להתיר את הנדר ירד מהחמור וישב, למדנו שאין מפירים לא מתירים נדרים, לא כשהמתיר רחוב ולא כשהוא מהלך ולא כשהוא עומד אלא כשהוא יושב. והגמרא משתמשת בלשון הפרה, ולמעשה מדובר כאן באתרה של חכם, החלה למפריע ולא בהפרת אב ובעל החלות מכאן ולאבא. חכם שאמר בלשון הפרה לא אמר כלום, כאמור במסכת נדרים דף עין זין עמוד ב'. לגבי הנודר, מעיקר הדין יכול הוא להיות עומד או יושב, ונהגו שהוא עומד. כך אומר השח ביורה דעה סימן ריש חף חת. הברייתא דלאל הובאה בכדי לדון ממנה בדברי רמי בר אבא דלאל, שדרך מפיגה את היין, דרך של מיל, של קילומטר, של תחום שבת. מקשה הגמרא קטני מיית מכל מקום שנינו בברייתא שרק דרך של שלושה מילין מפיגה את היין, והרי זה שלא כדברי רמי בר אבא שאמר שדי לכך בדרך של מיל אחד. תרץ את הגמרא שיין יין האיטלקי, שונה יין האיטלקי משאר היינות ומשקר תפי, שהוא משקר יותר משאר יינות ועל כן אינו פג כי אם בדרך של שלושה מילין. מקשה הגמרא אם יין איטלקי משקר יותר משאר היינות, אם כן הרי השוטה רביעית ממנו כשוטה יותר מרביעית של שאר היינות, ואם כן איך פג יינו של רבן גמליאל אחרי הליכה של שלושה מילים. ואמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, הרי אמר רב נחמן בשמו של רבא ברבוע, לא שאנו שדרך ושינה מפיגים את היין אלא כששתה רביעית יין בלבד, אבל אם שתה יותר מרביעית יין, כל שכן שדרך תורדתו ושינה משקרתו, כלומר לא רק שאין הדרך והשינה מפיגים את השכרות של השיקור אלא אף תורדים ומשקרים אותו יותר. תרץ את הגמרא רחוף שייני, רחוף שונה משאר מהלך, שכיוון שאינו תורח בהליכה אין הדרך תורדתו אלא היא מפיגה את היין. אומרת הגמרא, אשתא דעתית לאחי, עכשיו שבאת לומר את הסברה הזו שרחוף שונה משאר מהלך, לרמי ברבא נמי לא קשיא, גם עליו אין להקשות כיצד אמר שדרך מיל מפיגה את היין, ואלו רבן גמליאל אלא יצריך להפגת יינו דרך של שלושה מילים, כי יש לתרץ שרחוף שייני, שכיוון שאין לו תורח בהליכה כשאר מהלך, על כן אין הדרך מפיגה את יינו עד שילך שלושה מילים, ואין צורך לתירוץ שאמרנו מתחילה שדווקא ביין האיטלקי אמר כן רבן גמליאל. אם כן סיכום הדברים הוא כך, מתחילה אמרה הגמרא כי דרך מיל מפיגה יין, ואילו יין האיטלקי אינה מפיגה אלא בשיעור של שלושה מילים. למסקנת הגמרא החילוק הוא בין הליכה לרכיבה, הילוך מיל מפיג את כל היינות, ואילו רכיבה אינה מפיגה אלא כשיעור של שלושה מילים. ועוד נתבהר בגמרא שיין יותר מרביעית אינו פג בהליכה בדרך, שההליכה זו מגבירה את השכרות יותר, וגם כאן אין הדבר אמור אלא בהליכה ולא ברכיבה, שרכיבה מפיגה אפילו יין יותר מרביעית. נמצא שרכיבה מפיגה יין בין ברביעית ובין ביותר ברביעית בדרך של שלושה מילים, ואילו לגבי ההליכה הרביעית יין פגה בדרך מיל, ויותר מרביעית אינה פגה אפילו בדרך שלושה מילים. דנה הגמרא בדברי הברייתא אודות התרת נדרים ברכיבה ובישיבה. מקשה הגמרא, איני האם כך הוא שאין מפירים נדרים אלא בישיבה ולא בהליכה, ברכיבה ובעמידה? ואמר רב נחמן, הרי אמר רב נחמן שמפירים נדרים בין כשהמתיר מהלך, בין כשהוא עומד, בין כשהוא רחוב. תרץ את הגמרא תנאי, דין זה תלוי במחלוקת תנאים במסכת נדרים. דאיקה למאן דאמר יש הסובר, והכוונה לרבן גמליאל, שפותחים בחרתה. כלומר שצריך חכם למצוא לנדר פתח, והיינו סברה וטעם שיהיה לנו דר בהם פתחון פה לומר, שלא נדר לדעת כן, ואילו היה יודע שכן, הוא לא היה נודר. ועל ידי כך נעקר הנדר מאליו. שאילו לדעה שאין פותחים בחרתה, החכם הוא המתיר אותו. וכך סובר רבן גמליאל, וכיוון שהיה צריך למצוא פתח לנודר, על כן ירד מחמורו וישב בכדי לעסוק בכך ביישוב הדעת. ואיקה למאן דאמר ויש הסובר והוא רב נחמן, שאין פותחים בחרתה, כלומר, שאין צריך פתח בכדי להתיר את הנדר, אלא יכול החכם לעוקרו בלא שום טעם. ורב נחמן סובר כדעה הזו, ועל כן אמר, שאין צורך ליישוב הדעת באתרת נדרים, ויכול להתירם גם ביותו רחוב או עומד. כך מפרש רש"י את הסוגיה, אבל תוספות בדיבור המתחיל פותחים בחרתה, ועוד ראשונים, הוכיחו שפותחים בחרתה פירושו שונה, פותחים אינו מלשון פתח, שהוא אופן להתיר נדר, אלא פירושו מתחילין. ופותחים בחרתה היינו שאפשר להתיר נדר על ידי חרתת הנודר בלבד, ואין צריך לחפש אחר פתח, כלומר למצוא לנדר איזשהו טעם וסברה שיכול לומר, שאילו ידע אותם לא היה נודר. ולפירוש זה, רבן גמליאל סובר שאין פותחים בחרתה, אלא יש למצוא לנודר פתח, ולפיכך יש לעשות זאת בישיבה מתוך יישוב הדעת. דעת רב נחמני שפותחים בחרתה ואין צריך פתח, ולפיכך לא יצריך יישוב הדעת בעת ההתרה, והורה שאפשר לעשות גם בעמידה את זה. ומביאה עכשיו הגמרא את דברי רבי יוחנן, שאכן רבן גמליאל חיזר על פתח להתיר את נדרו של אותו אדם ולא יסתפק בחרתה באלמה. מוכיחה הגמרא שאכן רבן גמליאל סובר שפותחים בחרתה, דאמר רבא בר חנה, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, מה ייפתח לי? איזה פתח מצא רבן גמליאל ההוא גברה לאותו אדם שרצה שרבן גמליאל יתיר לו את נדרו, שאמר לו את הפסוק בספר משלי פרק י"ב פסוק חי, יש בוטה כמדקרות חרב ולשון חכמים מרפא. כוונת הפסוק על פי פשוטו היא שיש מי שמבטא בדבריו ומזיק בהם כדוקר בחרב, שהוא מסכסך בין הבריות וגורם להם להרוג זה את זה. ואילו דברי חכמים המשכינים שלום בין אדם לחברו מרפים את דבריו של זה. כך מפרש רש"י, והמצודה דוד פירש שיש מי שמבטא בדבריו ומזיק בהם כדוקר בחרב, כגון על ידי דיבורי לשון הרע וכדומה, ואילו דברי חכמים מרפים, כגון כאשר הם משכנעים אדם לשוב בתשובה שהוא שב ורפא לו. דורשת הגמרא את הפסוק הזה, כל הבוטה, כל הנודר, בוטה מלשון מבטא שפתיה, אז כל הבוטה ראוי לדוקרו בחרב. על כך, לפי שהיה לו לחשוש שמה לא יקיים את נדרו, אלא שלשון חכמים שמתירים לו את נדרו, היא מרפא לו, שעל ידי כך הוא ניצול מן הנדר. ועל פי פסוק זה שאל רבן גמליאל את אותו אדם, אילו היה יודע שאסור לנדור והוא מתחייב בכך מיתה, אם היה נודר, השיב אותו אדם שלא, ובפתח זה התיר לו את הנדר. אומרים תוספות בדיבור המתחיל כל הבוטה ראוי לדוקרו בחרב, שבמסכת נדרים בדף חב ב' פוסקת הגמרא שאין לפתוח בפסוק האמור לפי שיש לחשוש, שמה מתוך שאומרים לו שהוא חוטא בנדרו ישקר ויאמר שהוא מתחרט מחמת העיר, אף שבאמת אינו מתחרט. הרי לנו שסבר רבן גמליאל שפותחים בחרתה כפי שאכן עשה, ומשום כך הוא צריך לרדת מן החמור ולשבת ולעסוק בכך ביישוב הדעת. שבה הגמרא לדברי הברייתא אודות איסור העברה על האוכלין, ומוסיפה פרטים בדין הזה. אמר מר, אמר החכם ובא לעיל בברייתא ואין מעבירים על האוכלין, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, לא שנו לא נשנה דין זה אלא בדורות הראשונים, שאין בנות ישראל פרוצות בכשפים, שלא היו אז בנות ישראל פרוצות בכשפים, ולכך לא היה אז צריך לחשוש שמה הוכנסו כשפים באותם אוכלים. אבל בדורות האחרונים שבנות ישראל פרוצות בכשפים, מעבירים, חולפים על פני האוכלים בלא ליטול אותם, שמה ינזק הנוטל בכישוף שנעשה בהם. ומדברי הגמרא משמע שרק בנות ישראל לא היו פרוצות בכשפים בדורות הראשונים, אבל בנות נוכרים היו פרוצות. אם כן קשה, מדוע הורה רבן גמליאל להרים את הגלוקסקין? למה הוא לא חשש לכשפיהן של בנות נוכרים, אחר שרוב העוברים שם היו נוכרים? כותב המהרש"א שצריך לומר שלא היה גלוקסקין שלמות, ולכך לא היה מקום לחשוש בהם לחישוף. והגאון יעקב כתב שכוונת הגמרא היא שבדורות האחרונים גם בנות ישראל פרוצות בכשפים וכל שכן בנות נוכרים. ובדורות הראשונים גם בנות נוכרים לא היו פרוצות בכשפים. תנא שנינו בברייתא על אוכלין שלמים מעבירין בדורות האחרונים ואין נוטלים אותם לפי שבהם אכן יש לחשוש לכשפים. ואילו על אוכלין שהם פתיתים, שהם פרוסות, אין מעבירים שאין עושים בהם כשפים. דנה הגמרא בדברי הברייתא הללו אמר לי רב אסי לרב אשי. הוא אומר היה עבץ סתם רב אסי שבגמרא ומהדורות הראשונים של האמוראים וסתם רב אשי שבגמרא ומהדורות האחרונים. אלא שהיו אמוראים נוספים בשמות הללו. אמר לי רב אסי לרב אשי והפתיתין לא עבדן, האם אין בנות ישראל מטילים כשפים אלא באוכלין שלמים ולא בפרוסות? והכתיב, הרי נאמר בדברי התוכחה של הנביא על הנשים המחשפות, ספר יחזקאל פרק י"ג פסוק י"ט, ותחללנה אותי אל עמי בשעלי שעורים ובפתותי לחם. הנביא מוכיח את בנות ישראל המחללות את שם השם לעם ישראל, שהיו עושות כשפים אילו לנביאה הבאה להטעות את עם ישראל, על ידי כשפים שמטילות בסעורים ובפרוסות הלחם, הרי שהיו מטילים כשפים גם בפרוסות לחם ולא רק בכיכרות שלימות, ומסביר המערשה שאין לשאול, הרי הפסוק מדבר בדורות הראשונים שלא היו אז בנות ישראל פרוצות בכשפים, כי אף שסתם בנות ישראל לא עסקו בכישוף, אבל הפסוק מדבר בכאלו שעסקו בכך באופן ברור, ונאמר בו שכישפו גם בפיתיתים, ולא רק בכיכרות שלימות. תרץ את הגמרא הטעם מה שנאמר שם, ובפתותי לחם. אין הכוונה שעשו כשפים בפתותי לחם עצמם, אלא לפתותי לחם דשקלי באגריו. פתותי לחם שהם נטלו בשכרם עבור עשיית הכשפים, שנביאי הבעל היו משלמים להם בכך, בכדי שיעשו להם כשפים לעטות את ישראל. שווה הגמרא לדון בענייני השיחות, אמר רב שישת משום רב לזר בן עזריה, יכול אני לפתור את כל העולם כולו, את כל ישראל מן הדין שעתיד הקדוש ברוך הוא לדונם לעתיד לבוא, כלומר יש בידי טענה לטעון עבור כל ישראל שיצאו זכאים בדין, על כל האבונות שעשו מיום שחרב בית המקדש ועד עכשיו, שנאמר בנבואות הנחמה על ירושלים בספר ישעיה פרק נ"א פסוק כ"א, לכן שימינה זאת ענייה ושחורת ולא מיין. קודם לפסוק הזה מונה הנביא את הצרות שעברו על עם ישראל בגלות, ומפסוק זה ואילך מנחם הנביא אותם, שמעכשיו יעביר השם מהם את צרותיהם וייתן אותם על אויביהם, כי אחר שקיבלת את גמול אבונך, שמעינה הענויה והשיקורה מצרותיה ולא מיין, כי השם ינקום את נקמתך. הרי שמצרות הגלות נחשבים ישראל לשיקורים, ועל כן יכולני לפותרם, שאינם נתפסים במעשיהם שנעשו בלא דעת כשוגגים. מקשה הגמרא על דברי רב לזר בן עזריה מהאמור בברייתא אודות תוקף מעשיו של שיקור, מיתי ויקשו בני הישיבה על דברי רב לזר בן עזריה. שנינו בברייתא שיקור מקחו מקח מה שקנה קנוי, והם ממכרו ממכר, מה שמחר מחור, ואין אומרים שמעשים אילו נעשו בלי דעת ואינם מועילים. וכן אם עבר עבירה שיש בה עונש מיתה ממיתים אותו, ואם עבר עבירה שיש בה עונש מלכות מלכים אותו. ואין אומרים שעשה אותם בלי דעת ויפטר, כללו של דבר, הרי הוא כפיקח לכל דבריו אלא שפטור מן התפילה, אף שנחשב בר דעת, כל ששתה רביעית יין פטור מן התפילה, משום שאינו יכול לכוון כראוי, כאמור לעיל בדף סמך דלת עמוד א', כיוון ששיקור הוא כפיקח לכל דבריו ונענש על מעשיו, אז כיצד אמר רב לזר בן עזריה שבני ישראל הנחשבים מאז החורבן כשיקורים, פטורים על מעשיהם? תרץ את הגמרא, מהו שאמר רב לזר בן עזריה יכולני לפטור מן הדין דקאמר? נמי גם הוא כוונתו שיכול לפוטרה מדין תפילה בלבד, כלומר שאם ידונו אותם על תפילה שלא בכוונה, יפטרם. מאחר שכששיקורים הם, שיקור פטור מן התפילה. שואל הריאף על עין יעקב, אם כן, שיפטר מן התפילה לגמרי, למה פטר אותו רק מתפילה בכוונה? הוא מתרץ ששיקור פטור מתפילה כיוון שיש באפשרותו להתפלל לך שיפוג יינו. מה שאין כן אנו שנחשבים כשיקורים תמיד, אי אפשר לפוטרנו מן התפילה, שאם כן לא נתפלל לעולם ותתבטל תורת תפילה. מכל מקום פטורים אנו על חוסר הכוונה בה. מבאר את הגמרא שלא בכל שיקור נאמר שמעשיו קיימים. אמר רבי חנינא, לא שאנו לא נשנה הדין הזה ששיקור הרי הוא כפיקח לכל דבריו, אלא בשיקור שלא הגיע לשכרותו של לוט. בספר בראשית פרק י"ט פסוק ל"ג מסופר שבנות לוט השקו את אביהן יין עד אשר לא ידע מה נעשה עמו כלל, ושכרותו של לוט הינה שם לשכרות גדולה עד שהשיקור נחשב ושאינו יודע מה הוא עושה, ועל כן אין תוקף למעשיו. אם כן אומר רבי חנינא, מה שנאמר ששיקור הרי הוא כפיקח לכל דבריו, זה בשיקור שלא הגיע לשכרותו של לוט, אבל שיקור שהגיע לשכרותו של לוט שאינו יודע כלל מה הוא עושה, פטור מכולם, שהוא כשוטה לכל דבריו מכחו וממכרו אינם מועילים, וכן אם עבר עבירה אינו נענש עליה. מבארת הגמרא את שכרו של הנמנע מלהתפלל בשעת שכרותו, אמר רבי חנינא, כל המיפק המעביר את תפילת מגן אברהם, כלומר שאינו מתפלל בשעת גאווה, כלומר בעת שכרותו, והתפילה נקראת מגן לפי שמגינה על האדם, אומר הריטב"א, והמהרש"א מסביר שהגמרא נקטה מגן אברהם מפני שהכוונה בה מעכבת, כמו שאמרו במסכת ברכות בדף ל"ד עמוד ב'. אז מי שלא מתפלל בשעת שכרותו סוגרין וחותמין צרות בעדו שלא ייצאו ויבואו עליו, בשכר זאת שאינו מקל ראשו להתפלל בשעת שכרותו. שנאמר בספר איוב פרק מ"א פסוק ז', גאווה אפיקי מגינים סגור חותם צר. ופירוש הפסוק על פי פשוטו הוא שהלוויתן מתגלה בחוזק קסקסיו שהם מגיניו, וכל קסקסת דבוקה בו ואדוקה בחברתה עד שאין בריאה יכולה להקותו בין הדבקים. והדרשה פה של הגמרא לפסוק הזה, אם בשעת שכרותו מעביר מעליו את התפילה, סוגרים וחותמים את הצרות בעדו. ברר את הגמרא, מהי משמע, מהיכן משמע דהי יפיק, הנאמר בפסוק לישנה דעבורהו, זה לשון העברה. אומרת הגמרא, דכתיב נאמר בספר איוב פרק ו' פסוק ט"ו, אחי בגדו כמו נחל, כאפיק נחלים יעבורו, הרי שאפיק הוא דבר העובר. בפירוש הפסוק על פי פשוטו, ראי שהיו לי כאחים בגדו בי, כמרוצת המים בנחלים העוברים והולכים ממקום למקום, ואינם יכולים להשקוט שדה או כרם. והגמרה פרשה שאפיק נקרא על שם העברתו, מכאן שאפיק הוא לשון העברה. ויהיה הגמרה דעה חולקת בביור הפסוק, רבי יוחנן אמר, כל שאינו מפיק, אינו מגלה יתמר. כך נאמר בפסוק, כלומר המילה אפיק זה מלשון גילוי, וכוונת הפסוק היא, שכל שאינו מגלה תפילה, כלומר שאינו מתפלל בעת שחרותו, סוגרים וחותמים צרות בעדו. שואלת הגמרה, מהי משמע? מהיכן היה משמע לרבי יוחנן דהי, מאפיק לישנה דגלויו, לשון גילויו? אומרת הגמרה, דכתיב בתהילים, פרק חי, ויראו אפיקי מים, ויגלו מוסדות תבל. ולשון הפסוק הוא, ויראו אפיקי מים ויגלו מוסדות תבל מגערתך השם מנשמת רוח אפיך. וזה מתוך שירת דוד על שהשם יצילו מאויביו. ולפירוש רשי שם עוסק הפסוק בתיאור קריאת ים סוף. והרד"ק מפרש את הפסוק הזה על דוד עצמו והכוונה לגערה שגער השם באויביו. והיינו שראו ונראו גילויי המים. כמו שמוכח ממה שנאמר בהמשך, ויגלו מוסדות תבל. הרי שאפיק זה דבר המגולה. ואירת הגמרא במנך לקורא בחנינא ורבי יוחנן. שואלת הגמרא מכדי קראי משמע בין למר ובין למר, מאחר שניתן לפרש את הפסוקים בין כרבי חנינא ובין כרבי יוחנן, וכן משמעותם אחת היא שמי שאינו מתפלל בשעת שיחות מגינים עליו מצרות, אם כן מהי בעיניו? מה החילוק בין הביורים? משיבה הגמרא איכא בעיניו, יש הבדל בין הביורים לעניין הנהגתו דרב ששת. דרב ששת מסר שינתי לשעמי, מסר את שינתו לשמשו, כלומר, כשנשתכר היה אומר לשמשו, אני חייני לישון מעט כשיגיע זמן תפילה הקיצייני. מה, ראית לידי רב ששת. רבי יוחנן סובר כהנהגתו של רב ששת, שאכן די בשינה מועטת בכדי שיוכל השיקור להתפלל, שהרי לא אמר אלא שאין להתפלל בשעת שחרות, ובכדי לקיים זאת, אין להצריך יותר משינה מועטת. ומה, ואילו רבי חנינא לית לידי רב ששת, אינו סובר את הנהגתו של רב ששת, ולדעתו אין די בשינה מועטת בכדי להתפלל, שהרי הוא דרש ואמר שבשעת שחרות יש להעביר את התפילה, משמע שיש להעבירה לגמרי, עד שיתעורר מאליו. ואפילו אם על ידי כך יעבור זמן תפילה, אומרים התוספות, אמר שם מסביר שמדובר ששתה יותר מרביעית ונתן לשמשו לשער כמה שינה הוא צריך בכדי שיפוג יינו. ועל כך חולק רב חנינא ואמר שבאופן זה יש להמתין עד שהשיקור יתעורר מאליו. והתוספות הם בדיבור המתחיל מסר שינה תהי לשמעי. כהמשך לדברים דלעיל, אודות שיקור בתפילה מביאה הגמרא מאמרה אודות יישוב הדעת בתפילה. אמר רב חייא ברשי, אמר רב בשמו של רב, כל שן דעתו מיושבת עליו, אל יתפלל עד שתתיישב דעתו, משום שנאמר בצר אל יורה. אומר רש"י, פסוק זה לא נמצא בשום מקום ואפשר שהוא בספר בן סירה. כותבים התוספות דיבור המתחיל בצער שמצינו בכמה מקומות שהש"ס מביא מקראות הכתובים בספר בן סירה. ועוד כותבים לפרש אין כוונת הגמרא לפסוק מסוים אלא לומר שכבר למדנו מדברי הפסוקים שמי שצר לו אל יורה ולא יתפלל. והכוונה לפסוק שהובא לאל ושיקורת ולא מיין, שמשם יש ללמוד ששרוי בצרה הרי הוא כשיקור ושיקור הרי אסור לו להורות ולהתפלל. ובשם רבינו תם כתבו שהכוונה לפסוק האמור בספר איוב, שבעת צרה אין לאדם לערוך שבעה ותפילה, אלא שהגמרא קיצרה את הפסוק כדרכה במקומות רבים. אם כן, כל שן דעתו מיושבת עליו, אל יתפלל עד שתתיישב דעתו, משום שנאמר בצר אל יורה, והפירוש הוא מי שצר לא, ואין דעתו מיושבת עליו, אל יורה הוראה. שההוראה צריכה דעה צלולה וצרותיו מערבבות את דעתו ומביאתו לכלל טעות, אומר המאירי. ומאותו טעם יש ללמוד גם שלא יתפלל לפי שהתפילה צריכה יישוב הדעת. ואם הוא רואה ששעת התפילה עוברת, יתפלל תפילה קצרה, אומר המאירי. מביאה הגמרא מעשי מעניין יישוב הדעת בתפילה, בישיבה בדין, ובעת הוראת הלכה. רבי חנינא ביום הדרת אך לא מצלה. ביום שכעס לא יתפלל, אמר בצר על יורקטיב. כך נאמר, וכיוון שהוא כועס אין דעתו מיושבת להורות. ומתוך הכעס הרי הוא בא לכלל טעות, אומר המאירי. והוא הדין להתפלל. מרו כבר ביום הדשוטה, ביום שרוח דרומית מנשבת בו בחוזקה, שהיא משברת חומות ומפלת אילנות כאמור במסכת שבת דף למד ב', היא הקשה שברוחות, נאמר במסכת בבא בתרא בדף חפי, ביום הזה לא אבן אפיק לבית דין, לא היה יוצא לבית דין לשבת בדין, משום שלא היה לו יישוב הדעת, עקב הרוח החזקה. אמר רב נחמן בר יצחק, הלכתה, בה היה צילותה, בכדי לעסוק בהלכה יש צורך בדעה צלולה, כיומה דאיסטנה, כיום שמנשבת ברוח צפונית שהוא יום אורה והוא נוח לכל. היא רכה, מתוקה וצלולה, אומר רש"י במסכת בבא בתרא בדף חפי. כמו שאמרו במסכת יבמות בדף עין ב' שלא מלו ישראל במדבר לפי שלא נשבה להם רוח צפונית. אבל ביום הדשוטה אמרו שם שאין מלים ואין מקיזים דם. מביאה הגמרא דברים אודות הצורך ביישוב הדעת בעת לימוד התורה. כותב המאירי שרוצה להצליח בלימוד התורה צריך להיזהר שלא להטריד עצמו וישתדל שיהיה פנוי משאר עסקים שאין התלמוד והעסק שווים במדרגה אחת, אלא כשזה עולה זה שוקע. אמר אביי, היא אמרה לי אם, קריב כותך, אם הייתה אומרת לי אמי, והכוונה לאומנת של אביי, כי אמו מתה בלידתו כאמור במסכת קידושין בדף למד א' עמוד ב', אמי הייתה מבקשת ממנו לקרב אליה את המאכל ששמו כותך, מאכל חלבי שהיו אוכלים הרבה בזמן חז"ל, עשוי מפת מעופשת ומחלב ורגילים לטבל בו את המאכל. כלומר, אומר אביי, הייתה מצווה עליי לעשות עבודה כלשהי, אפילו עבודה קלה, לא תנאי, לא הייתי לומד ביישוב הדעת כפי שהייתי רגיל ללמוד בשאר הימים. אומר הבן יו, ידע לשון גוזמה הוא להודיע שאם הייתה מוטלת עליו אפילו עבודה קלה, כבר לא היה שונה ביישוב הדעת, אבל בוודאי שלא היו פוסקים מלימודם אפילו בצער גדול. והיו ממיתים עצמם באוהלה של תורה, והבאי בא ללמד שיזדרז אדם שלא יתבלבל מוחו, אפילו בצער מועט, כדי שיהיה לימודו שלם כראוי. אמר רבה, איקרצתן קינה, אם הייתה עוקצת אותי קינה, לא תנאי, לא הייתי לומד ביישוב הדעת, כפי שלמדתי בשאר הימים. מרר בריידר רבינה, אמר בנו של רבינה, אבדה לאימי שיבה, מנה לשיבה יומי, עשתה לו אמו שיבה בגדים לשיבה ימים, בכדי שלא יסבול מן הקינים, שהחלפת בגדים תדיר מונעת קינים. מביאה הגמרא דברים אודות הזמנים הראויים ללימוד התורה. אמר רב יהודה, לא איברי לילה אלא לשינתה, לא נברא הלילה אלא לשינה, שעל ידי כך תהיה דתו צלולה ביום, מסביר עיון יעקב. אמר רבי שמעון בן לקיש, לא איברה סיהרה אלא לגירסה, לא נברא הלילה את שלטון הירח אלא ללימוד תורה. וכותבים בשם רשי שלא נחלקו, אלא לילי תמוז הקצרים נבראו לשינה, ולילי תיבת הארוכים נבראו גם עבור לימוד תורה. אמרי לה, אמרו לו לרבי זיירה, מחדדן שמעתך, דבריך בתורה מחודדים וחריפים הם. אמר להו, הישיב להם דברים אלו דיימה מנינו, מה שלמדתי בימים, שהימים נבראו ללימוד תורה והלילה לשינה, ועל ידי שישן בלילה למד ביום בלא אונס שינה, אומר המאירי. אמרה לברתי דרב חיסדא לרב חיסדא, אמרה לו ביתו של רב חיסדא לרב חיסדא, שהיה מתמיד בתורתו בכל לילה ולילה, לא באי מר מינם פורטה, האם אין אבי חפץ לישון מעט? אמר לה, אשתעתו יומא דאריכי וקטיני ונינום טובה, יבואו ימים ארוכים וקטנים ובהם נשען הרבה, כלומר הרבה נשען בקבר אחרי המוות, שיהיו ימים שלנו ארוכים בשינה וקצרים בתורה ובמעשים טובים. אמר רב נחמן בר יצחק, ענן פועלי דיימה מענן, אנחנו בלימוד תורה שכירי יום, הננו שעיקר לימודינו צריך להיות ביום דווקא, ודי שנקבע בלילה עת כלשהי ללימוד התורה לקיים את הנאמר בספר יהושע, והגית בו יומם ולילה, אומר הריטב"א. רבה חבר יעקב יזיף היה לווה מזמן לימודו ביום ופרה בלילה, כלומר שהיו לו עיתים קבועים בכל יום לשנות בהם כך וכך פרקים ליום, וכשהיה תרוד במזונותיו ביום ולא הספיק ללומדם, אז היה משלים זאת בלילה. המאירי כותב שאם חיסר מלימודו יום ויומיים, ישלים זאת ביום השלישי. חוזרת הגמרא לעניין הצורך ביישוב הדעת בעת התפילה. אמר רבי אלעזר, הבא מן הדרך על התפלל במשך שלושה ימים, לפי שמפני תורח הדרך אין דעתו מיושבת עליו, אלא התפלל תפילה קצרה, אומר המאירי, שנאמר בספר עזרא פרק ח' פסוק ט"ו, והקפצם אל הנהר הבא, אל האבה, ונחנה שם ימים שלושה, ואבינה בהם ובכהנים, ומבני לוי לא מצאתי שם. הפסוק מדבר בעליית עזרא מבבל שקיבץ את בני ישראל העולים עמו אל הנהר המביא אל האבה, זה שם נהר, ואחר שחנו שם שלושה ימים נתן ליבו להתבונן בעם ולא מצא בהם מבני לוי, הרי שרק אחרי שלושה ימים היה יכול להבין בעם, ואילו לפני כן לא הייתה לו בינה מפני תורח הדרך. מביאה הגמרא מעשים בעניין הזה. אבוה דשמואל, כי עתי באורך כאשר היה בא מן הדרך, לא מצא לי תלת היום, אלא היה מתפלל במשך שלושה ימים. שמואל לא מצא לי בבית הדיד בשיחה, לא היה מתפלל בבית שיש בו שיחר, לפי שריח השיחר היה משחרו. רב פאפה לא מצא לי בבית הדיד בי ארסנה, לא היה מתפלל בבית שיש בו דגים קטנים מטוגנים בשומנם, אם כמח מפני שריחם הפריע לו את יישוב הדעת בתפילתו. והדברים הללו מובאים בשולחן ערוך אור החיים סימן צד יחד סעיף ב', לא יתפלל במקום שיש דבר שמבטל כוונתו, ולא בשעה מבטל את כוונתו. ועוד נאמר שם, ועכשיו איננו נזרים בכל זה מפני שאיננו מכוונים כל כך בתפילה. והמשנה ברורה מביא בשם הפרי מגדים, בשם הלבוש, שמכל מקום מה שאפשר לעשות יש לעשות, ועל כן אין להתפלל בבית שיש שם שיחר חדש או מי דבש. שבה הגמרא לעסוק בענייני שתיית יין ומביאה ממרות שונות בעניין הזה. אמר רבי חנינא, כל המתפתה ביינו, כל מי שכאשר טוב ליבו ביין מפתים אותו באיזה דבר לפייסו, והוא מתפתה ומתרצה, יש בו מדעת קונו שאף הקדוש ברוך הוא נוהה כן. שנאמר בספר בראשית פרק ח' פסוק כ' א', וירח השם את ריח הניחוח, ויאמר השם אליבו להוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם, כי יצר לב האדם רע מנעורה, ולהוסיף עוד לעקות את כל חי אשר עשיתי. והפסוק מדבר בקורבנות שהקריב נוח כשיצא מן התיבה אחר המבול שיקע את כל היקום, ועל ידי הקורבנות אמר השם כי לא יוסיף עוד להביא מבול. הרי שנתרצה ונתפייס הקדוש ברוך הוא עם עולמו מפני ריח הניחוח שבא מן הקורבנות, ולאל נאמר שריח דומה לשתייה. והיינו מה שאמרו שם שלא היה שמואל מתפלל בבית שיש בו שיחר מפני הריח המשקר. הרי שהערכה כשתייה, אומר הבך בהגעותיו, ומכאן שהמתרצה מפני שתייה דומה בכך לקדוש ברוך הוא שנתרצה מפני הריח. אמר רבי חייא, כל המתיישב ביינו, כלומר שהוא שותה יין ועדיין דעתו מיושבת עליו, יש בו מדעת 70 סקנים. וכותב העין אליהו שהכוונה ל-70 הסקנים שנבחרו על ידי משה במדבר. כאמור בספר במדבר פרק י' שם מבואר של דד ומידד שלא היו מהם, התנבו משה מת יהושע מכניס את ישראל לארץ. ואותם 70 סקנים שנבחרו ודאי היו גדולים מהם, ואף על פי כן לא גילו נבואה זו. והרי שזה שאינו מגלה סוד שקול כמותם. בכוונת חז"ל אומר המאירי בדברים הללו שהשתמש אדם ביינו שלא בדרך זוללות ושכרות. והטעם לפי שיין ניתן ב-70 אותיות, כלומר הגמטריה של המילה יין עולה 70, וכן סוד ניתן ב-70 אותיות שאפו בגמטריה 70, ולכן יש לדרוש כשנכנס יין, יצא סוד. וזה שנכנס יין ולא יצא סודו, הרי הוא שקול כ-70 סקנים. אמר רבי חנין, לא נברא יין, היינו שלפי שהוא גורם רע לעולם לא היה לו להיברא, ועל כן לא נברא אלא לנחם אבלים ולשלם שכר לרשעים, מסביר עיון יעקב. אמר רבי חנין, לא נברא יין אלא לנחם בו את האבלים מצערם, ולשלם בו שכר לרשעים בעולם הזה על מעט מצוות שעשו, שעל ידי שהם שותים ושמחים מקבלים בהם את שכרם. שנאמר בספר משלי פרק למד א' פסוק ופנו שיחר לעובד ויין למראי נפש. הרי שהיין והשיחר נועדים לעובדים שהם הרשעים העובדים ברשעם, ולמראי הנפש שהם האבילים. אמר רבי חנין בר פפא, כל אדם שאין יין ישפח בתוך ביתו כמים, ולא הכוונה לשפיכה לאיבוד, אלא שאין מדקדקים ביין ולא מצמצמים בשיעורו, מסביר ההגעות יעבץ, אינו בכלל ברכה, כלומר עדיין לא קיבל ברכה שלמה, אף שהוא עשיר בדברים אחרים. והמאירי מבהר שהכוונה שאינו מחלקו לעניים כמים, אז אינו בכלל ברכה, שנאמר בספר שמות פרק כ"ג פסוק כ"ה, ועבדתם את השם אלוקיכם, ובירך את לחמך ואת מימך, וקשו ושבו המים ללחם. מה לחם הוא דבר שניקח בכסף מעשר שני? מכל גידולי ארץ ישראל יש להפריש בשנה הראשונה, השנייה, הרביעית והחמישית לשמיטה, בין שאר תרומות ומעשרות גם מעשר שני הנאכל בתערה בירושלים, וכאשר הפירות רחוקים מירושלים פודים אותם על כסף, מעלים את הכסף לירושלים, וקונים בו מאכלים הנתפסים בקדושת מעשר שני, והכל ניקח בכסף מעשר שני חוץ ממים ומלח, כפי שלמדנו לעיל בדף חווה ועמוד ב'. אז מה הלחם שהוא ניקח בכסף מעשר שני, אף מים האמורים בפסוק זה דבר שניקח בכסף מעשר שני, ומה הניעו? מים יין, כי מים כאמור אינם ניקחים בכסף מעשר. וקקרי לבקוריה כתוב ליין בשם מים, ללמד שרק אם נשפח היין בביתו כמים, איקה ישנה ברכה, כמו שנאמר בתחילת הפסוק וברך. והיא לא, אם לא נשפח כמים, לא, אין כאן ברכה שלמה. וכותב הרמ"א באורח חיים סימן רי צדי וף סעיף א', שנהגו לשפוך מכוס של יין ההבדלה על הארץ וטעם השפיכה מפני האמור כאן, שכל בית שלא נשפח בו יין כמים, אין בו סימן ברכה, ועושים כן לסימן טוב בתחילת השבוע. אמר רבי אלי, בשלושה דברים אדם ניכר עם אדם הגונו. והמאירי כותב שכיוון שדעת האדם וטבעו ומידותיו נעלמים מחברו, כי האדם יראה לעיניים, בא רבי אלי לתת סימנים מובהקים מי הוא המוכתר במידות הטובות. וכתב שם שמי שיש לו אפילו רק מידה אחת מאילו, יש לדונו לכף זכות בכל ענייניו, ומכל שכן, אם יש בו את שלושתן. לעומת זאת, מי שאין בו אפילו אחת מהם, אמרו עליו במסכת דרך ארץ רבה, שיהיה בעיניך כליסטים. ולפי המובה כאן הכוונה לכל אדם, אבל ברייתא דומה נמצאת במסכת דרך ארץ זוטה, ושם נאמר זאת על תלמידי חכמים דווקא, שבכך הם ניכרים. ושם נמנו ארבעה דברים, והרביעי הוא בעטיפתן, כלומר באופן לבושם. אם כן, אומר רבי אלי, בשלושה דברים אדם ניכר בכוסו, בשעה שהוא שיקור אחר שתיית יינו, שאז אם דעתו מתיישבת עליו ניכר לכל שאדם מגונו. והמאירי כותב שאינו שותה לה כפי הצורך לשמח לבבו כראוי, ובכיסו, בשעה שהוא נושא ונותן לבני אדם, שאז ניכר אם הוא נושא ונותן באמונה עם לב, ובכעסו, כאשר הוא בא לידי כעס, אם אינו קפדן יותר מדי ניכר שאדם מגונו. ואמרי לה ויש אומרים, אף בסך הכו, כאשר הוא שוחק, שניכר לכל אם הוא נוהג בכך בהוללות או שאינו נוהג כן. והגאות היבץ מוסיף שכשצוחק מתוך שמחה אינו ממלא פיף שחוק, שמלבד שאסור לעשות כן, גם הוא סימן שטות, ואם שוחק יותר מדי בפה פתוח וקול צלול. ובמסכת דרך ארץ נאמר, ויש אומרים, אף בדבר או בדיבור, ופרש בבניין יהושע כדברי חכמים בנחת נשמעים. ונחלת יעקב כותב שם, שזהו מה שנאמר כאן בשחקו, והיינו שאינו ממלא פיו שחוק, שאסור לאדם למלא פיו שחוק בעולם הזה, כאמור במסכת ברכות, דף למד א' עמוד א'. שבה הגמרא לדון אודות דין הוצאה לחצר שיש בה ישראלים ונוכרים, ומביאה הלכה נוספת בדין הזה. נזכר ונזכיר, חצר שדרים בה כמה ישראלים אינם יכולים להוציא מן הבתים לחצר עד שיערבו ביניהם, כאמור ליל בדף סמך א' עמוד ב', ונתבהר שכאשר נוכרי דר עם ישראלים בחצר אחת, אוסר הנוכרי על הישראלים את ההוצאה מבתיהם לחצר, ואין מועיל שיעשו ביניהם עירוב חצרות, ואף אין מועיל שיבטל הנוכרי את רשותו. ואין תקנה לדבר עד שיזכרו הישראלים את רשותו ממנו. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, אמר רב, בשמו של רב, מעשה היה בשתי חצרות זו לפני מזו, שבני החצר הפנימית היו יוצאים אל המבוי דרך החצר החיצונה. כלומר, החצר הפנימית הייתה פתוחה לחצר החיצונה, והחצר החיצונה הייתה פתוחה למבוי. ישראל ונוכרי היו דרים בפנימית, וישראל אחר היה דר לבדו בחיצונה, ונשאלה השאלה אם מותר לישראל בן החיצונה להוציא מביתו לחצר. ובא המעשה לפני רבי ואסר עליו את ההוצאה עד שיזכור מה הנוכרי את רשותו, וכן בא המעשה לפני רבי חייא ואף הוא אסר זאת עליו עד שיזכור מה הנוכרי. טעם האיסור על בן החיצונה הוא שכל המהלך דרך חצרו למבוי או לרשות הרבים נחשב כאחד מן הדרים בה, וכיוון שהנוכרי נחשב כדר בה, אוסר על הישראל עד שיזכור ממנו את רשותו. מביאה הגמרא משא ומתן אודות טעמם של האוסרים. יתיב רבא ורבי יוסף בשילי פירקי דרב ששת. ישבו רבא ורבי יוסף אחר סיום דרשתו של רב ששת, ויתיב רב ששת וכאמר, ישב רב ששת ואמר אודות דברי רב הללו, כמען אמרה רב לשמעתי, כדעת מי אמר רב את דינו, כרבי מאיר שאמר לאל בדף סמכה לפעמוד ב', שגם כאשר דר עם הנוכרי, ישראל אחד בלבד, אוסר עליו הנוכרי את ההוצאה לחצר. במשנה לאל בדף סמכה לפעמוד ב', הייתה מחלוקת בזה בין רבי מאיר ורב לזר בן יעקב, ולדעת רבי מאיר אוסר נוכרי גם על ישראל יחיד הדר עמו, ולדעת רב לזר בן יעקב אינו אוסר אלא אם כן דרים בחצר שני ישראלים. לכן סבר רב שאף שאין דר בחצר הפנימית עם הנוכרי אלא ישראל אחד בלבד, הרי הוא אוסר את ההוצאה לישראל היחידי הדר עמו. ולפי הבנת הגמרא עכשיו, רבי שאסר אסר אין בפנימית ואין בחיצונה. קרקש רבי ריישה, נענה רבא בראשו כמסכים לדברי רב ששת, שאכן זהו טעמו של רב. אמר רב יוסף, תראי גב רב רב רבי כרבנן, לי תעו באי מילתא? הייתכן כשני אנשים גדולים כחכמים מאילו רב ששת ורבא יטעו בדבר זה שיאמרו שרב אמר את דבריו כשיטת רבי מאיר? הרי אי אפשר לומר כן כלל, שערי, אי כרבי מאיר, אם אמר את דבריו כשיטת רבי מאיר, למה לי, מדוע נקט רב בדבריו שהיה דר ישראל בחצר החיצונה? הרי גם אם לא היה דר בישראל, היה אסור להוציא משום הישראל הדר בחצר הפנימית. ועד הרבה, כיוון שנקט רב בדבריו שגם בחיצונה דר ישראל, מוכח שסבר דווקא כרב לזר בן יעקב, שאין נוכרי אוסר את ההוצאה לחצר, עד שיהיו שני ישראלים דרים עם הבא. ורק מפני כן אסורה ההוצאה לחצר החיצונה, משום שבצירוף הישראל הדר בפנימית, הרי היא נחשבת כאילו דרים בשני ישראלים, ועל כן אוסר הנוכרי את ההוצאה לחיצונה. וכי תימה, ואם תאמר שאכן רב סבר כרבי מאיר, ובאמת יש לאסור גם משום הישראל הדר בפנימית, ומה שנקט שדר ישראל בחיצונה, הרי זה משום שמעשה שהיה כך היה. כך הייתה המציאות שדר ישראל בחיצונה, ולא משום שבלעדיו לא הייתה ההוצאה אסורה. זאת אומרת שרב סיפר את כל המעשה כפי שהיה, אף שאין כל פרטי המעשה נוגעים לעצם הדין שבא לומר. כיצד ניתן לומר כן? והבאו מיני מרב, הרי שאלו את רב, אודות הישראל הפנימי, הדר בחצר הפנימית, הרוצה להוציא במקומו מביתו לחצרו שהיא בחצר הפנימית, מהו? האם מותר לו הדבר? ואמר להן מותר. ואף שנוכרי דר עמו בחצירו, ועל כוחך טעם הדבר הוא שסבר רב, כרב לזר בן יעקב, שאין נוכרי אוסר, אלא בחצר שדרים בשני ישראלים, ולפיכך לא אסר בפנימית, שאין דר בה אלא ישראל אחד. מוכח אם כן, שלא כפי שאמרו רב ששת ורבה, שדעת רב כרבי מאיר, אלא עד הרבה דעתו של רב, כרב לזר בן יעקב, ולכן התיר להוציא לחצר הפנימית, ואסר להוציא לחצר החיצונה. מקשה הגמרא על מסקנתו של רב יוסף, שרב לא סובר כרבי מאיר, אלא כרב לזר בן יעקב. שואלת הגמרא, ואלא מאי? אלא מה תאמר שרב סובר כרב לזר בן יעקב? כפי שבייר רב יוסף? אמר, הרי אמר רב לזר בן יעקב שאין נוכרי אוסר להוציא לחצר עד שיהיו בה שני ישראלים. האוסרים זה על זה את ההוצאה לחצר וזיקוקים לעירוב גם לולי הנוכרי. שאז באופן זה גורם הנוכרי שאינם יכולים לערב, ואילו כאן, אף שלישראל הדר בפנימית יש דריסת הרגל בחצר החיצונה ונחשבת כמי שדרים בשני ישראלים, מכל מקום אינם אוסרים זה על זה שאין הדר בפנימית אוסר את ההוצאה לדר בחיצונה. לפי דעת חכמים לכמן בדף ה' עמוד א', שאמרו רגל המותרת במקומה אינה אוסרת שלא במקומה, כלומר, אין דריסת הרגל, דהיינו זכות המעבר של מי שאינו דר בחצר, אוסרת בה, אם אותו אדם מותר להוציא לחצירו שלו, וכיוון שהישראל הדר בפנימית מותר להוציא לחצירו, וכפי שאמר רב, על כן אינו אוסר על הישראל הדר בחיצונה, וכיוון שאין בה שני ישראלים האוסרים זה על זה, שוב אין הנוכרי אוסר עליהם. ומה טעם עשה רב את ההוצאה לחצר החיצונה? ואלא, מה נאמר שרב סבר בזה כרבי עקיבא דאמר שגם רגל המותרת במקומה אוסרת שלא במקומה, ולכן, אף שהישראל הדר בפנימית מותר להוציא לחצירו, הוא אוסר את ההוצאה לישראל הדר בחיצונה משום דריסת הרגל שיש לו לבין הפנימית בחצירו של בן החיצונה. אם כך תאמר, קשה למה לי לאסור את ההוצאה בחיצונה משום הנוכרי הדר בפנימית? הרי אפילו משום הישראל נמי גם כן היה לנו לאסור בה את ההוצאה. שהרי כאמור, כל רגל אף המותרת במקומה אוסרת שלא במקומה. תרץ את הגמרא, אמר אבונה בריידר רב יהושע, לעולם סבר רב כרב לזר בן יעקב שאין נוכרי אוסר את ההוצאה לחצר, אלא כאשר דרים בה שני ישראלים. ולכן התיר את ההוצאה הפנימית שאין דר בה אלא ישראל אחד. ומה שאסר את ההוצאה בחיצונה, הרי זה משום שסבר גם כרבי עקיבא, שרגל המותרת במקומה אוסרת שלא במקומה. ועל כן ישראל הדר בפנימית אוסר את ההוצאה לישראל הדר בחיצונה. מה ששאלת למה הוזכר כאן שדר גם נוכרי בפנימית? אך במה יסקינן כאן במה מדובר שהוצרחנו לנוכרי בשביל לאסור? כגון באופן שערבו שני הישראלים הדר בפנימית והדר בחיצונה זה עם זה. ועל כן טעם הדעי כנוכרי הוא דה אסיר, אבל לכנוכרי לא אסיר. דווקא משום הנוכרי עשה רב את ההוצאה לחצר, משום שהנוכרי מבטל את העירוב. אבל אילו לא היה שם נוכרי, היה העירוב מתיר את ההוצאה. אם כן, מדברי הגמרא עולה שכל דברי רב נאמרו לפי רבי עקיבא הסובר, שאף רגל המותרת במקומה אוסרת שלא במקומה. אבל לדעת חכמים שרגל המותרת במקומה אינה אוסרת שלא במקומה, אין הנוכרי אוסר על החיצונה. ולפי זה, כיוון שלהלכה נפסק כדעת חכמים שרגל המותרת במקומה אינה אוסרת שלא במקומה, אין הלכה כמו הסוגיה שלנו. מוסיפה הגמרא לדון בדינם של שתי חצרות זו לפנים מזו שנוכרי דר באחת מהם. בגמרא לאל בדף סמך ב' עמוד א' נתבאר שמעיקר הדין אין הנוכרי הדר עם הישראל אוסר עליו כלל. אלא זו גזירת חכמים שיאסור עליו ויצטרך הישראל לזכור ממנו את רשותו בכל שבת, ועושים זאת כדי להקשות על הישראל ולגרום לו להימנע מלדור עם הנוכרי שלא ילמד ממעשיו. אבל במקום שבלאו הכי חושש הישראל לדור עם הנוכרי, לא גזרו חכמים. ועל כן ישראל יחיד שחושש לדור עם נוכרי בחצר אחת, כי הנוכרי חשוד על שפיכות דמים, לא גזרו בו חכמים לאסור להוציא לחצר. וכל זאת לדעת רב לזר בן יעקב, ואילו לדעת רבי מאיר, גזרו בישראל יחיד גם כן. וביתר הרחבה, חכמים רצו למנוע מהישראל דור עם הנוכרי שמה ילמד ממעשה, אבל כן אמרו שהנוכרי אוסר עליו את ההוצאה לחצר בכדי למנוע מהישראל הדור עם הגוי. בשלושה פרטים תלוי איסורו של נוכרי על הדרים עמו. לדעת רב לזר בן יעקב שאינו אוסר אלא כאשר דרים עמו לפחות שני ישראלים. א', נוכרי חשוד על שפיכות דמים ואינו חושש להרוג ישראל הדר עמו, אבל הוא חושש לעשות זאת כאשר דרים בחצר שני ישראלים. ב', ישראל דר עם נוכרי באופן שהנוכרי חושש להורגו. ג', באופן בו מצוי שישראל ידור עם הנוכרי. אז גזרו חז"ל שהנוכרי יאסור עליו את ההוצאה בכדי למנוע דיורים אילו שמה ילמד ממעשיו. אבל כן, אין מצוי שישראל ידור עם הנוכרי לבדו כי הוא חושש שמה יארגנו, ולא גזרו חכמים שהנוכרי יאסור עליו. אבל כן מצוי ששני ישראלים ידורו עם הנוכרים שאינם חוששים שיארגם, ולכך גזרו חכמים שיאסור עליהם. והסוגיה כאן ולהלן בדף ע"ה עמוד ב' דנה באופנים שונים של שתי חצרות זו לפנים מזו שבהם דרים נוכרי וישראל אחד, או שני ישראלים, כאשר הישראל או לפחות אחד מהישראלים אינו דר עם הנוכרי באותה חצר ממש. האם יש לדון מציאות זו כשני ישראלים הדרים עם הנוכרי ולומר שהוא אוסר את ההוצאה, או שיש לדון זאת כישראל אחד הדר עם הנוכרי ולומר שאינו אוסר עליו? על פי הדברים הללו דנה הגמרא עכשיו בדינה של חצר שדר בנוכרי עם ישראל יחידי, אבל ישראל נוסף דר בחצר הפנימית. באי מיני שאל ממנו רבי אלעזר מרב שתי חצרות זו לפני מזו וישראל ונוכרי גדרים בחיצונה. ישראל יחידי דר בפנימית. מה הוא להוציא לחצר החיצונה? בחצר הפנימית אין דריסת רגל לדרים בחצר החיצונה ואין דר בה אלא ישראל אחד לבדו. ולכן לכל הדעות מותרת בה ההוצאה. אז מה הוא להוציא לחצר החיצונה אחרי שיערבו שני הישראלים זה עם זה? כיוון שיש לישראל הדר בפנימית דריסת רגל בחיצונה ובא דר ישראל נוסף, הרי זה כאילו שני ישראלים דרים בחיצונה ועליהם לערב זה עם זה בכדי שיוכלו להוציא אליה. האם די בעירוב להתיר את ההוצאה או שמה הנוכרי הדר בחיצונה אוסר עליהם? ובכדי להתיר את ההוצאה, עליהם לזכור את רשותו. מבארת הגמרא את צדדי הספק ובמה הוא שונה מהאופן הקודם ששם היה פשוט לנו שהנוכרי אוסר. התם שמה שנתבאר לאל שבאופן שדרים ישראל ונוכרי בפנימית וישראל בחיצונה שהנוכרי אוסר עליהם, טעם הדבר הוא שבאופן זה יש לגזור ולאסור את ההוצאה בחצר החיצונה מפני הנוכרי, משום דשכיח דדייר, שמצוי הדבר שידור ישראל עם הנוכרי בפנימית באופן שישראל נוסף דר בחיצונה, שעל ידי אותו ישראל, אין הישראל הדר בפנימית, ירא שמה יארגנו הנוכרי, משום דמירתת הנוכרי, מפחד הנוכרי וסבר, שמה אשתעתי ישראל, כל רגע יכול לבוא הישראל הדר בחיצונה, ואמר לי, ישאל אותי, ישראל דאב הגבח איך, הישראל שהיה דר איתך, איכנו, ולא יוכל הנוכרי לומר שיצא ישראל זה והלך, משום שהישראל בין החיצונה יכחיש אותו ויאמר, שאילו היה יוצא הישראל מהחצר הפנימית, הוא היה עובר דרך חצירו החיצונה, והוא היה רואה אותו. ומכיוון שהישראל שבפנימית אינו ירא לדור עם הנוכרי, גם הישראל שבחיצונה אינו ירא לדור שם, ועל כן יש לגזור בהם שיאסור הנוכרי על הישראל בין החיצונה להוציא לחצירו. כל זאת כאשר ישראל ונוכרי דרים בפנימית וישראל יחידי דר בחיצונה. אבל אחר כאן באופן שהנוכרי דר עם הישראל בחיצונה, אין לגזור שיאסור הנוכרי על הישראל. לפי שאין מצוי שידורו באופן זה כיוון שישראל חושש שמה יארגנו הנוכרי. כי אין הנוכרי חושש מה ישראל הדר בפנימית, משום שאומר הנוכרי לעצמו, אם אני אהרוג אותו ויבוא הישראל הדר בפנימית וישאל איכנו, אמין עלי נפק אז עלי. אני אענה לו שהוא יצא והלך לו, וכיוון שאין מצוי שידורו יחד בחיצונה, אין צורך לגזור שיאסור הנוכרי את ההוצאה. או דילמה, צד השני של הספק, שאכן גם אופן דיורים זה שכיחו, לפי שהישראל אינו חושש מהנוכרי מאחר, שהחנה מגם בזה מירתת מפחד הנוכרי להרוג את הישראל הדר עמו, דסבר אשתעתי ישראל וחזי לי. הוא חושש שמה בכל רגע ורגע יבוא הישראל הדר בפנימית ויראה אותו. וכיוון שהנוכרי חושש להרוג את הישראלי הדר עמו, מצוי הוא שידור עמו הישראל, וגם באופן זה יש לגזור שהנוכרי יאסור עליו כדי שלא ידור עמו. מביאה הגמרא את תשובת רב, אמר לי רב לרבי אלעזר, תן לחכם ויחכם עוד. פסוק בספר משלי פרק ת' פסוק ת' ומשמעותו, עליך ללמד את החכם דווקא מפני שהוא מוסיף ומחכים בלימודו מעצמו. ולענייננו, עליך להחכים וללמוד אופן זה שהנוכרי דר בחיצונה מהאופן הראשון כשהנוכרי דר בפנימית. שכשם ששם מוסר הנוכרי על הישראל הדר עמו, גם באופן זה הוא אוסר עליו. בסוגיות לאל נתבהר שכאשר דרים בחצר אחת ישראלים ונוכרי, אוסר עליהם הנוכרי להוציא לחצר. ובכדי להתיר זאת, יש לזכור ממנו את רשותו בה. שווה הגמרא לדון בפרטי הדין הזה, ומביאה מעשה בו דנו המוראים אם אפשר לזכור מהנוכרי, אחרי שכבר הזכיר את רשותו לנוכרי אחר. ריש לקיש ותלמידי דרבי חנינא איקלו לאו פונדק הזדמנו יחד לאכסניה אחת, ובאותה חצר שהתאכסנו בה דרו שני ישראלים, ועוד נוכרי אחד ששכר את דירתו מנוכרי אחר, ולא אבא סוחר, לא היה שם את הנוכרי הסוחר, ולא היה שם גם לא אחד מבני ביתו, ואבא מזכיר, אבל היה שם הנוכרי המזכיר, ובאופן זה אין אוסרים עליהם לא הנוכרי הסוחר, לפי שאינו שם, כמבואר לכמן בדף פיו עמוד א' שנוכרי שהלך לעיר אחרת אינו אוסר, ולא הנוכרי המזכיר אוסר, לפי שהזכיר את דירתו לאחר, אבל חששו ריש לקיש ותלמידי רבי חנינא, שמא יבוא הנוכרי הסוחר בשבת ויאסור עליהם את ההוצאה. ועל כן אמרו, הם הסתפקו, מהו למי גרמיני? האם אפשר לזכור מה הנוכרי המזכיר את רשותו בכדי להתיר את ההוצאה לחצר, אפילו אם יחזור הנוכרי הסוחר, או שיש צורך לזכור דווקא מהנוכרי הסוחר ולא מועיל לזכור מן המזכיר? מבארת הגמרא במה הסתפקו. זה ודאי כל אחד דלא מצי מסלק לי באופן שאין המזכיר יכול לסלק את הסוחר מביתו, לא תיבא אלך דלא אגרינן. אל תסתפק בדבר שוודאי אין אנו יכולים לזכור ממנו את רשותו בחצר הזו לפי שכבר הזכירה ואינה ברשותו. כי תיבא היא, איך דמצי מסלק לי? מה שיש לך להסתפק זה באופן שהמזכיר יכול לסלק את הסוחר ולהוציאו מביתו קודם תום זמן הסחירות. וכך היה המנהג באותו מקום שהיה המזכיר יכול לסלק את הסוחר. מהי? מה הדין בזה? האם כיוון דמצי מסלק לי אגרינן? כיוון שהוא יכול לסלקו, יכולים אנו לזכור ממנו שדי בכך להחשיב את המקום כאילו היה ברשותו? שכיוון שהוא יכול לסלקו, יש לו תפיסת יד בבית, ואין לך תפיסת יד גדולה מזה ואפשר לזכור ממנו? או דילמה או שמה נאמר אשתמיה, הלא סלקי בינתיים הרי עדיין לא סלקו. והרי זה נמצא ברשות הסוחר ואין המזכיר יכול להזכירו. ומה שהזכיר להם המזכיר את רשותו, אין הדבר נחשב כסילוק הסוחר. כיוון שאין זו סחירות גמורה, ואין הסוחר צריך לצאת מן המקום בעקבותיה שאינה אלא לפי שעה בלבד. כך הם הסתפקו ולא ידעו להכריע בדבר. אמר להן ריש לקיש לתלמידי רבי חנינא מאחר שספק דרבנן לכולה, על כן נקל ונזכור מה אנוכי המזכיר. ולאחר מכן, לכשנגיע אצל רבותינו שבדרום, נשאל להן, נשאל אותם אם יפה עשינו, כי בספק עירוב מותר להקל אפילו לכתחילה. ולכן סמכו להקל ולזכור אף שעדיין ההלכה הייתה מסופקת בידם, אומר הריטב"א. ואכן כך עשו, לאחר מכן עטו באו אצל רבותיהם שבדרום, שאלו את זה לרבי אפס, האם עשו כדין? אמר להם רבי אפס, יפה עשיתם שסחרתם כי מועילה סחירות זו באופן האמור. שגם באופן שהסוחר נמצא בביתו, יכול לזכור מן המזכיר מאחר שיש לו תפיסת יד בחצר. דנה הגמרא עם סוחרים מן הנוכרי בשבת. מספרת הגמרא, רב חנינא בר יוסף, רב חייא בר אבא ורבי אסי, איקלו להו פונדק, הזדמנו בשבת לאכסניה אחת השייכת לנוכרי, ואותו נוכרי לא היה בחצר. ואין הנוכרי אוסר אלא אם כן הוא נמצא בביתו, כאמור לעיל בדף סמך ב' עמוד ב'. ועל כן ערבו ביניהם והתירו את ההוצאה לחצר. אבל ערה דעת הנוכרי מרד פונדק בשבתא. בא בעל האכסניה הנוכרי בשבת, ועל כן התבטל לעירובם ונאסרו בהוצאה לחצר עד שיזכרו מה הנוכרי את רשותו. אמרו שיש להסתפק מהו למי גרמיני, האם אפשר עכשיו בשבת לזכור ממנו את החצר בכדי להתיר את ההוצאה. ואין לאסור סחירות בשבת משום שהיא דומה למקח וממכר, כי אינה אלא כמתנה באלמה שאינו קונה שום דבר לפי שאינה נעשית אלה בכדי להתיר את ההוצאה. ואף לאחר שיזכרו מן הנוכרי, עדיין יהיו אסורים בהוצאה שהרי כאשר בא הנוכרי לביתו התבטל לעירובם. ואף שמצינו בכמה מקומות שהעירוב שחל בכניסת השבת שוב אינו מתבטל, מכל מקום כאן ידעו מתחילה שייתכן שהעירוב לא יתקיים משום שאפשר שיבוא הנוכרי בשבת. ועל כן כשבא הנוכרי בשבת, בטל העירוב אינו חוזר לתוקפו על ידי הסחירות. כך תוסות בדיבור המתחיל דעתה. והם אינם יכולים עוד לערב מאחר שאין מערבים בשבת, ומכל מקום יוכלו לבטל את רשותם לגבי אחד מהם, ועל ידי כך תהיה ההוצאה מותרת לפחות לאדם זה שביטלו עבורו. וצדדי הספק הם, האם סוחר כמערב דמי, דין סוחר כדין מערב? מה מערב אינו יכול לערב אלא מבעוד יום ולא בשבת? אף סוחר אינו יכול לזכור אלא מבעוד יום. או דילמה או שמה נאמר, סוחר כמבטל רשות דמי, דין סוחר כדין המבטל רשותו. מה מבטל רשות אפילו בשבת מועיל ביטולו? כאמור לכמן בדף סמכתת עמוד ב', אף סוחר ואפילו בשבת מועילה סחירותו. מביאה הגמרא שנחלקו בדבר ומספרת מה עשו ומה הורו להם. רבי חנינא בר יוסף אמר נזכור לפי שסוחרים מן הנוכרי אף בשבת. ורבי אסי אמר לא נזכור שאין סוחרים ממנו אלא מבעוד יום. אמר להם רב חייא בר אבא נסמוך על דברי זקן ונזכור. נסמוך על רבי חנינא בר יוסף ונזכור. לאחר מכן עטו שיילו לבאו ושאלו לרבי יוחנן האם כדין עשו. אמר להם רבי יוחנן יפה עשיתם שסחרתם ששכירות מועילה אפילו בשבת. יש להסיק מדבריו גם זאת שהועילה סחירותם על ידי שחזרו וביטלו את רשותם כלפי אחד מהם, שאם לא כן, אין תועלת בסחירות. מוריי ורבותיי, אחיי ורעי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו, בדף סמך ה' במסכת עירובין עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו היום הזה בדפינו היומי דף סמך ה'. שאלה ראשונה, איזה זכות לימד רב לזר בן עזריה לישראל? שאלה שנייה, מה לומדים מהמילים בצר על יורה? שאלה שלישית, למה נברא הלילה? שאלה רביעית, מדוע מי שדעתו מיושבת אחר ששתה יין יש בו דעת של 70 סקנים? שאלה חמישית, האם אפשר לזכור רשות מהמזכיר כשאין הסוחר בבית? השאלה האחרונה, באיזה אופן נצרך לזכור ממנו ובאיזה אופן לא? שיטותיהם של רש"י והתוספות. אנחנו משננים מספר הלכות למעשה אודות אשר למדנו בדפינו היומי. השיקור מקחו מקח וממקרו ממקר ומתנותיו כימין. ואם הגיע לשחרותו של לוט, והוא שהשיקור עושה ואינו יודע מה עושה, אין מאסף כלום, והרי הוא כשוטה או כקטן פחות מבין שש. אף על פי שמצווה ללמוד ביום ובלילה, אין אדם למד רוב חוכמתו אלא בלילה, לפיכך מי שרצה לזכות בכתר התורה ייזהר בכל לילותה ולא יאבד אפילו אחד מהם בשינה ואכילה ושתייה ושיחה וכיוצא בהן. אלא בתלמוד תורה ודברי חוכמה, אמרו חכמים אין רינה של תורה אלא בלילה שנאמר קום אירוני בלילה. כל העוסק בתורה בלילה חוט של חסד נמשך עליו ביום שנאמר, יומם יצווה השם חסדו ובלילה שירו עמי תפילה לכל חיי. בכל בית שנשמעים בו דברי תורה בלילה אש אוכלתו. ויש לאדם להתחיל ללמוד בלילה מטו באב ואילך, ומן דלא מוסיף יאסיף. אם יש לו חוק קבוע ללמוד כך וכך ליום והיה טרוד ביום ולא ישלימו, ישלימנו בלילה מיד. לא יתפלל במקום שיש דבר שמבטל כוונתו ולא בשעה מבטל את כוונתו, ועכשיו אין אנו נזהרים בכל זה, מפני שאין אנו מכוונים כל כך בתפילה. שתי חצרות זו לפנים מזו, ישראל ועקום בפנימית וישראל בחיצונה, ושישראל ואינו יהודי בחיצונה. וישראל בפנימית ואפילו אינו יהודי בפנימית ושני ישראלים בחיצונה אוסר. ויש מי שאומר שאפילו אינו יהודי בפנימית וישראל אחד בחיצונה אוסר. אקום שיזכיר ביתו לחברו, אקום אם נשאר לו שום תפיסה בבית שיש לו רשות להניח שם שום כלים, יכול לזכור ממנו, ואם לא נשאר לו שום תפיסה, אם יכול המזכיר לסלק את הסוחר תוך זמנו, יכולים לזכור ממנו, ואם לאו, אינו מועיל, אלא אם כן יזכרו מהסוחר, והוא הדין, איש אחר שיש לו תפיסה בבית, יכולים לזכור ממנו, כי זה לא גרוע מסחירו ולקיתו. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו, היום הזה, יום שלישי, חפי בתשרי תשפ"א, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הענקית, את דף סמך ה', במסכת עירובין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום רביעי, חבב בתשרי תשפ"א, ונלמד את דף סמך ו', במסכת עירובין. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. חורף מלא בריאות, מלא ניסים ונפלאות, מלא בשורות טובות, רפואות, ישועות ונחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית, אחי וראי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.